הנושא שבחרתי לתקוף היום הוא לא רק מוזיקה בבין המצרים, דבר ששואלים אותי הרבה עליו, אלא אני מרגיש שזה כמו קצת נקודת מבחן לכמה שאלות עקרוניות. לאיך אנחנו מתייחסים לתקופה עצובה או שמחה? לאיך אנחנו רואים פה את השתלשלות ההלכה, שזה מאוד מעניין? מתי אנחנו בוחרים ללכת לכולה ולחומרה? מה השיקולים שלנו בפסיקה? ואיך אנחנו אמורים לחוות את הימים האלה של הציפייה לבית המקדש והצהרה לחורבן המקדש? אבל גם המוזיקה מצד עצמה זה נושא מעניין. אני אפתח בסיפור שהיה לי תלמיד צעיר במרכז הרב, ואני בא למורי ורבי אברהם שפירא, או כמו שקראנו לו, רב אברום. ככה כולם, רב אברום שפירא, אף אחד לא קרא לו הרב אברהם. זה החיבה שהייתה שם. ואני שואל אותו על מוזיקה, אם אפשר לשמוע קצת מוזיקה. אמרתי לו, שירי קודש בבין המצרים אסור, כי שמעתי שכולם אומרים שאסור. אז הוא אמר לי שני דברים, ולקח לי שנים לראות כמה יש מאחורי כל משפט שלו, כמה עומק. אחד, הוא אמר לי, איפה יש מקור שאוסר את זה? מה תראה לי? ואני כאילו, מה זה? כולם אומרים שאסור. והוא אומר לי, איפה המקור שאוסר את זה? ושתיים, הוא אמר לי, זה מוסיף לך ירד שמיים? כשאתה שומע מוזיקה, זה מוסיף לך ירד שמיים? כן, זה עושה לי טוב, אני יודע. אמר לי, טוב, אז תשמע. אבל זה רק הסיפור עכשיו, בוא נלך לאט לאט. מה כתוב בגמרא ובחז"ל על בין המצרים? אז האמת היא, כתוב ממעטים בשמחה, ולא כתוב על בין המצרים, אלא כתוב את זה על מי שנכנס אב. זה כולל את ראש חודש, אגב. מי שנכנס אב, המשנה פה בתענית שהבאתי, ממעטים בשמחה, כולם מכירים את זה, אבל הבאתי את זה בדף כדי שבסוף זה הבסיס. אז קודם כל זה מדבר על מה שנקרא בימינו תשעת הימים. כדרכה של המשנה היא מקצרת, והגמרא מרחיבה. בוא נראה מה הגמרא אומרת. אולי הגמרא אומרת לא לשמוע מוזיקה. בגמרא, ביבמו, כתוב ככה במקור שני, תניא, קודם הזמן הזה, שמה, בעצם הכוונה לראש חודש אב, מראש חודש אב, העם ממעטים בעסקיהם מליסה ומליתן, טוב, מה שאפשר למעט קצת בעסקים, ומלבנות ולנטוע, אז זו שאלה של מי שבונה בית, או נוטע עצים, ומארסין, אבל לא קונצין. כלומר, אפשר לעשות אירוסין, אבל לא חתונה. הנה, זה המקור לזה שלא מתחתנים, ואין עושים סעודת אירוסין. שזה דווקא נקודה חשובה, כי הנה, יש לנו פה דוגמה לאיזשהו אירוע שמח. אתה יכול להתארס, אבל אל תעשה סעודה גדולה. אם מאוד דחוף לך להתארס, אז תתארס, אבל אתה מסיבה תעשה אחרי תשעה באב. מה יש בסעודה הזאת? בגלל מה? בגלל שזו סעודה גדולה? אני שנייה מוסיף, אולי כי יש שם מוזיקה? אני כבר מנסה לחשוב הלאה. על כל פנים, אם אתה פותח שולחן ערוך, בסימן של כל הלכות האבלות עכשיו בתף קופנון א', השולחן ערוך מביא דברי הגמרא. לא מתחתנים ממתי? מראש חודש. בא ערימה, פוסק אשכנזי, ואומר, ואנחנו נוהגים להחמיר בזה, מי"ז בתמוז. שאלה, למה להחמיר? הגמרא אומרת לך ראש חודש אב, למה אתה מושך אחורה מי"ז בתמוז? לא להתחתן. אם אפשר להחמיר, אז למה לא? לא, אבל מה? יש שיקול, אני מנסה להיכנס לראש של השיקולי הפסיקה. יש מאחורי זה משהו. וקודם כל הוא אומר שככה נהגו. זה לא שהרמה ממציא איסור. אני הרמה, אני אומר לך, זה המנהג בארצות אשכנז. אז א', כנראה שיש דברים שאתה לא חייב, אבל אתה רוצה. ואני רוצה שיבנה המקדש, ואני רוצה שיבוא משיח, ואני רואה כמה צרות עוברים עלינו, ובטח עברו עלינו בגלות. אז הצער גדל. ואני מוסיף לזה שמאז חורבן המקדש, עברנו עוד איזה צרה או שניים, לא? היו כמה צרות קטנות בהיסטוריה היהודית, באינקוויזיציות, במסעי אצלם, והשואה, וגירוש ספרד, ואם עכשיו נתחיל למנות, אז נעביר את השיעור פה על הפרעות שהיהודים עברו. ואתם יודעים שגם היהודים בארצות הנצרות, בהרבה תקופות הם סבלו מאוד. אז העם הרגיש חזק את החסר של המקדש ואת כל הצרות שבאו בעקבותיו. אז כן, אז דאגו לו להתחתן מי"ז בתמוז. ופה אנחנו רואים את הכוח של מנהג ישראל. תבדינו. אז אם ככה נהגו, טוב. עד כאן אני רואה את המשנה, את הגמרא, ואפילו הזכרתי לכם את פסיקה של שולחן ערוך. מה לא הוזכר פה עדיין? מוזיקה. בזמנה קראו לזה בזמנו כלי זמר. לא הוזכר. אז מאיפה זה הגיע? בואו נראה את ההשתלשלות. שולחן ערוך 500 שנה אחורה עדיין לא מזכיר את זה. אנחנו ממשיכים הלאה. תלכו 400 שנה אחורה מהיום, 400 פלוס. המגן אברהם. המגן אברהם, רבי אברהם אבלי, מחשובי המפרשים שכתבו פירוש על השולחן ערוך, אור החיים. הוא מוזכר בלי סוף בהלכה ובמשנה ברורה. מספרים שהוא היה עני מרוד. תראו את הפוסקים הגדולים שלנו, חי בעניות. והוא מאוד קצרן. עכשיו יש סיבה היסטורית. הוא כותב לפעמים מאוד קצר, כי לא היה לו מספיק דיו ודפים. אתם מבינים? היום יצריך דיו, כותבים את הכל על ה... שומרים את זה בענן, אבל לא היה לו. לכן באו על גביו הפרשנים, הפרי מגדים, ולבושי שרד שבאים ומפרשים אותו במחצית השקל, שמפרשים את המגן אברהם. והוא אומר גם במשפט קצר, במקור שלישי, ונראה לי, דאסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ואילך. אז אם לא מתחתנים, אז גם בלי חתונה אתה לא עושה ריקודים. אגב, אני מחדד, האם הוא דיבר על המוזיקה? לא. אלא עכשיו כל החבר'ה באים ואומרים, בוא נעשה ריקוד. לפעמים בשבתות, נכון? בבתי כנסת לפעמים עושים ריקוד, כזה קרליבך. טוב, שבת מותר, כי זה שבת. אבל אם ביום חול תגיד, בוא נעשה איזה ריקוד, בלי שיש סיבה למסיבה, בלי שיש ברית מילה למישהו, נראה לי שאסור. מלשון המגן אברהם משמע, שזה מנהג או שהוא מחדש את זה? ונראה לי, זה לא כמו נהגו העם, ונראה לי, רבינו המגן אברהם, חידשת חידוש, כנראה יש לך סברה. מה המקור שלך לאסור ריקודים ומחולות? אז הרי מה הוסיף אז ממעטים בשמחה, אז אתה אומר, ממעטים בשמחה כתוב על ראש חודש אב, אבל הרי מה כבר משך את זה אחורה, י"ז בתמוז, אז מסתבר שריקוד זה שמחה. בהמשך השיעור, כשנגיע באמת למוזיקה, אני אביא לכם את הפירוש שאומר שאולי הוא למד את זה מסעודת אירוסין, ואולי אפילו הוא לא דיבר סתם על ריקודים, אלא למרות שזה לא כתוב פה, אולי הוא התכוון לריקודים באירוע. עושים איזה סעודה פלוס ריקודים, זה כבר הפכת את זה ל... זה באמת שמחה גדולה וממעטים בשמחה. לא יודע אם אני אתה ועכשיו נעשה איזה מעגל קטן, אבל בכל אופן ככה הוא כותב. ריקודים ומחולות. טוב? אבל שימו לב שזה מנהג שהתקבל. כלומר, זה כן מובא כבר בפוסקים אחריו, האשכנזים, הספרדים. טוב. איך הגענו למוזיקה? אז אני קופץ כמה מאות שנים קדימה בזמן. תיקחו 100 שנה פלוס מהיום, 100 שנה אחורה. ואנחנו מגיעים לערוך השולחן, רבי חייל מיכל אפשטיין, ספר נהדר כלכתי. הוא מותר לעשות סעודה, אך לא בריקודים ומחולות. מאיפה הוא מביא את הריקודים ומחולות? מגן אברהם. ושימו לב, הוא מוסיף פה את הסעודה. מותר לעשות סעודה. אתה רוצה להתאסף עם החבר'ה, לשבת במסעדה? רגע, אבל אנחנו בבין המצרים, מותר או אסור? הוא יגיד לך, מותר אם אתם יושבים ואוכלים. לא רוקדים. זה לא יהפוך למסיבת לילה כזאת. וכל שכן, שאסור לזמר בכלי זמר. וכן סעודת הרשות מותר, כמו סעודת מרעות, ובלבד בלא ריקודים ומחולות. אז לפחות עד ראש חודש אב, כי מראש חודש אב כבר זה כבר דברי המשנה שממעטים, ואני לא יודע אם הוא יתיר לנו לעשות סעודת מרעות, נגיד את זה במילים פשוטות, כי הרבה פעמים שואלים אותי בוואטסאפ, היום הכל בוואטסאפ שאלות, אני אוכל לעשות יום הולדת 40 לבעלי, אבל אנחנו בבין המצרים. אנחנו יכולים לעשות טיול משפחתי, אבל אנחנו בבין המצרים. אז התשובה שלי לאור מה שראיתם עד כאן, ויש עוד מקורות, עד ראש חודש אב, אפשרי, בלי, אל תביאו גיטרה, עוד כלי זמר, בלי ריקודים. אין לי מקור לאסור. אני למדתי שאני לא עושה מה שמותר. אני לא מוסיף עוד איסורים. יש כאלה שהפוך, שהם מחפשים איך להתיר גם מה שאסור. מברכים בבוקר ברוך, מתיר איסורים. אסורים. אז הוא אומר שמותר, אבל שמתם למה הוא אמר פה? אסור ריקודים ומחולות, וכל שכן, הוא עושה פה קל וחומר, שאסור לזמר בכלי זמר. מה זה כלי זמר? גיטרה, אורגן, טופים. עוד לא דיברנו על לשמוע שיר מהיוטיוב או מהרדיו, אבל
אנחנו עוד אוהבים רדיו.
מה? אנחנו עוד ברדיו.
מה אומר? אתם בנהרי של
הסעיפה
שלו
אותם
לעשות סעודה או ריקודים מחולות?
סעודה,
מה אתם בן? סעודה לסעודת
מראות. יפה, כנראה גם סעודת מצווה. גם סעודת מצווה, שזה יותר חגיגי, אתה חוגג פה בר מצווה, מה שהוא אומר, ועדיין מותר, אם זה בלי ריקודים, הוא אומר, אני לא רואה מקור לאסור, וגם סעודת הרשות, שזה סתם אתה מתאסף עם חברים, ועושים ערב על האש. עדיין מותר לאכול בשר, לא? כן, אפשר, כן. אז אפשר עדיין לאכול. מה זה לכל שכן כלי זמר? אם אסור לרקוד, לרקוד בלי מוזיקה, אז כל שכן שאסור שמישהו יבוא וינגן לי ללכת להופעה? למה זה כל שכן? תסבירו לי את הסברה. זה יותר משמח. לרקוד, אתה אומר, לרקוד בעצמנו זה... לפעמים גם אין לנו כוח, זה מעייף שהצעירים ירקדו. לשמוע מוזיקה, מישהו בא ומנגן לך. תשמע, זה נחמד. אתה גם לא מתאמץ, גם נהנה. אז הוא מחדש, שוב, הוא לא מחדש את זה רק מעצמו, הוא מבין שזה כלול, לפי שיטתו זה כלול במגן אברהם, המגן אברהם כבר התקבל, ריקודים ומחולות. אז אם ריקודים ומחולות, אז תעשה, תקיש מפה בקל וחומר, לא לרקוד, לא לעשות זמר. טוב.
אז יין חשוב גם לשתות.
מה?
יין חשוב לשתות.
למה? ויין ישמח יבא מנוש. כן. אז כן. כן, אבל לפחות לא לקחו את זה גם לשלושת השבועות. כן, כנראה דברים של אוכל, אכילה ושתייה שזה קצת יותר בסיסי, גם האשכנזים עם כל אהבת החומרות, לא לקחו את זה אחורה עד י"ז בתמוז. אמרו, זה נשאיר את זה לתשעת הימים. אתם יודעים שמה כתוב, אגב, אם הזכרת לי בשר ויין, מה כתוב במשנה? מתי נמנעים מבשר ויין? בסעודה המפסקת. חלק מהתימנים שנוהגים על פי הרמב״ם, הם אוכלים בשר ויין, הם נמנעים בסעודה המפסקת. שכוח, זה סומץ. הספרדים כבר לקחו את זה אחורה בשבוע שחל בו. האשכנזים לקחו את זה לתשעת הימים, ראש חודש. טוב. כל אחד מוצא את הביטוי שלו. אז עד כאן הבאנו כמה מקורות, ואני עדיין לא שומע איפה מדובר פה על מוזיקה, אם כי כבר צריך לדון, האם לשמוע מוזיקה מוקלטת, האם זה שונה מערוך השולחן, שדיבר כזה זמר, אולי זה כבר כלול בדברם, ובאמת יהיה אסור לשמוע מוזיקה שלושה שבועות, וברדיו כשאתה שומע שיר, אתה תצטרך להעביר ערוץ או לחבות, או לא.
וכל שכן.
כן, אבל הוא לא דיבר על מוזיקה מוקלטת. עכשיו אתה תעשה גם כל שכן. וכל שכן מוזיקה, אולי, בוא רגע, אנחנו אוהבים לחדש, כל אחד, כל דור צריך לחדש משהו. להקל זה קשה לפעמים, אבל להוסיף חומרות זה, יש לך עוד מרחב. טוב, אתם מבינים שהכיוון שלי הוא בסוף להקל במידה מסוימת, אבל אני רוצה לבסס ולראות באמת ההיגיון. אז אני שנייה עוצר את הדיון על בין המצרים, ואני עושה זום אאוט לכל השנה. כל השנה, האם יש איזושהי הדרכה בחזל, איזה מוזיקה טוב לשמוע, איזה מוזיקה לא כדאי לשמוע? יש הלכות מוזיקה בשולחן ערוך?
יש איזו אמרה שמאז שקרה בית המקדש, משהו, זאת
בדיוק את
הציטוט. זה מתייחס לכל השנה.
כן, מה אתה אומר?
לא לאכול בשר.
כן, אנחנו מכירים את הגמר בבאבת הדף סמך, וזה אתה רומז, שאומרת שאחרי החורבן רבו הפרושים שלא אכלו בשר, כי יש קורבנות מבשר, ולא שתו יין כי מנסחים על המזבח. נתפל אליהם רבי יהושע בן לוי, התחיל להראות להם שמה שנקרא, תפסיקו לנשום גם. וגם תשתו מים, כי בסוכות ניסחו מים. כאילו, לקח אותם לקצה, ואמר להם, אתם צודקים, צריך לתת מקום לאבלות. אגב, זו הסיבה שאנחנו נמנעים מבשר ויין לקראת תשעה באב. זה לא סתם כדי לנהוג אבלות. מי שמכיר הלכות אבלות, לאבל, אין איסור לאכול בשר. יש עדות מסוימות, מרוקאים, זה שנהגו, אבל אין איסור שולחן ערוך לאכול בשר. זה דין מיוחד בגלל הקורבנות והנסך. אז הוא אמר לי, תראו, צריך איזונים. צריך איזונים. אז תדעו לכם שיש גמרא בשני מקומות, גם בגיטין ועוד מקומות, שמדברת על זה שמשחרב בית המקדש, גזרו על השיר. גזרו משהו על שירים, נחלקו הראשונים, מה גזרו, מה לא לשמוע שירים בכלל, איזה שירים. אני, בגלל קוצר הזמן, לוקח אתכם ישר לפסיקת השולחן ערוך, וזה לא בהלכות אישה באב. זה בהלכות הצער החורבן כל השנה. אני אתן לכם עוד דוגמה שכולכם מכירים, שם יש את הנושא של שבירת הכוס בחתונה. לא קשור לבין המצרים. כל חתן שובר כוס כדי להביע צער על החורבן. עוד הלכה מוכרת אבל פחות, שיעור אמה על אמה, זכר לחורבן. אני פעם אחת שהגעתי לזה ועניין אותי, שכרתי דירה בירושלים, שאלתי את עצמי בתור סוחר, אני צריך לשייר או לא? פתחתי את הסוגיה ואז כבר יצא מזה מאמר בתחומים, שיעור אמה על אמה, זכר לחורבן. עם כל הקולות והחומות יצא לי שיש מקרים שאפשר להקל, אבל יש מקרים, אדם שבנה לעצמו בית, לא תגיד הוא סוחר, הוא מזכיר. לא הייתי כולה, צריך באמת לשייר. לענייננו, תראו, סעיף לא מוכר בשולחן ערוך על מוזיקה כל השנה כולה. אני במקור ה'. וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמוח בהם, אני מדלג שנייה על השורות הקטנות, ואסור לשומעם מפני החורבן. ואפילו שיר בפה על היין, אם זה תוך כדי שאתה שותה יין, אז אפילו שירה בפה אסורה, שנאמר בשיר לא ישתו יין, אבל יש פה כולה חשובה, עוד רגע נסביר הכל, הוא כבר נהגו כל ישראל, אומר דברי תשבחות, או שיר של הודעות וזיכרון, חסדי הקדוש ברוך הוא על היין. אגב, וכן לצורך מצווה, כמו בבית חתן וקלה, הכל שערי. אני אתחיל מהסוף, זה לא ישר ליסור עליכם. אומר השולחן ערוך, אם אתה שר כחלק משירים עם תוכן, נקרא לזה תשבחות לקדוש ברוך הוא. מוזיקה, איך זה נקרא? מוזיקה חסידית? מוזיקה יהודית, אני כבר לא יודע, היום יש כל מיני סגנונות. אם זה מוזיקה עם תוכן, נקרא לזה שירי קודש, אומר השולחן ערוך, בבקשה, כמה שאתה רוצה, כמה שיותר, מה? זה מקרב אותך להשם. מוסיף הרמה, וכן באירועי מצווה. ודאי שבחתונות, אנחנו כולם יודעים כמה חתונה יהודית זה דבר שמח, בר מצוות, ברית מילה, פורי, הכל מותר. אבל מה קורה? אם אתה שר שיר, מה שנקרא, שיר ישראלי, הוא לא שיר קודש. השולחן ערוך אומר פה משהו מאוד חמור, הוא אומר, גזרו מאז החורבן, לא לשיר סתם שירים. אתה יכול להגיד שזה זכר לחורבן, אתה יכול להסביר את זה יותר בעומק. מאז החורבן, משהו במדרגה הרוחנית שלנו, שלא לנגן. נכון, לשיר הוא אומר יחד עם יין, בשורה, בפסקה הבאה, לשיר בפה. אתה צודק, לנגן. אז כלי נגינה, רק שירי קודש, לפי השולחן ערוך, רק שירי קודש, אולי בגלל החורבן, אנחנו לא במדרגה הרוחנית של פעם, ואם אתה לא תלך לשירי קודש, אז זה יכול קצת למשוך כלפי מטה. בזמן המקדש, כל היה בהשראה כזאת ובאווירה יותר רוחנית, אז גם שירים סתם היית יכול ככה לחבר אותם. אבל לעומת השולחן ערוך, שמביא את פסיקת הרמב״ם, הרי מה, הפוסק האשכנזי מביא פה כולה, הוא מביא את שיטת הראש והתוספות, אני דילגתי על זה, שוב במקור A, בסוף השורה הראשונה, באותיות הקטנות, אגה, ויש אומרים דווקא מי שרגיל בהם, כגון המלאכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר, או בבית המשתה. וואו, זה כולה שמצילה אותנו. מה אומר הרמ"א? איזה שירים נאסרו מאז החורבן? מה הגמרא התכוונה? מי שבהגזמה. אתה מבין, זה מלך השיר. עכשיו, פעם לא היה מוזיקה מוקלטת, שעון מעורר שעושה לך השיר. היום כל אחד, פעם, אם היית רוצה לקום עם מוזיקה, מה זה אומר? שלהקת הבית, היא קמה כבר בשש, כדי שאתה ברבע לשבע, שאתה רוצה לקום במניין של שבע, היא תבוא ותעשה לך את השיר שאתה הכי אוהב. ויש שיר של יום, כל יום מתנגן לך משהו אחר. ובערב כשאתה רוצה לישון, אז היא תעשה לך כזה, מה שנקרא היום, מנגינות מרגיעות. אומר הרמ"א, הגזמת. אם אני אקח את זה רגע ותרגם את זה לימינו, אני משער שבאמת לפי ההלכה הזאת, אדם שכל יום הולך להופעה, לא בבין המצרים, כל יום הופעה. אומרים לו, אחי, אנחנו עוד לא באיזה, עוד לא עם אותה משיח, אתה יודע, זה פעם להופעה, תהנה, לא צריך להגזים. זה מה שהוא אומר, או בבית המשתה, אם שותים יין, וזה לא אירוע של מצווה, אז גם שם זה בעייתי. טוב, אז יוצא מפה שלא ללכת מה זה נקרא? למועדון, לבר. כי יש שם גם מוזיקה וגם יין. טוב, יש עוד סיבות ללכת לשם, אבל בסדר. אז יש פה חידוש גדול, איך כולם שומעים מוזיקה היום? אז או שסומכים על הרמה, שדווקא מי שרגיל כל היום לשמוע וכל יום. שתיים, יש שוט שנקרא חלקת יעקב. הוא אומר, מוזיקה שמנגנים בכלי זמר לא דומה למוזיקה מוקלטת. ופה אני רוצה לחשוב איתכם על הדבר הבא, כי זה נוגע גם לבין המצרים. עד לפני, לא יודע כמה זמן, מתי נכנס, כעשרות שנים, עכשיו פחות מ-100 שנה, לא? שנכנסו לבתים, ודאי, האפשרות לשמוע מוזיקה בבית. היה פטיפון, אחרי זה רדיו, טייפ רקורדר כזה, אחרי זה את הדיסקט, את הדיסקים. זוכרים את הדיסקים העגולים האלה? שכבר שכחתם מהם, בסדר, יש לכם. ובעצם עד אז לא הייתה מוזיקה, סליחה שאני אומר להמונים, בדרך כלל האנשים העשירים יותר, יכול להיות לקונצרטים ודברים, זה גם עלה הרבה. ומאז שיש מוזיקה מוקלטת, זה התחיל להפוך את המוזיקה למשהו נגיש, ביומיומי. היום אני בא לצלצל בדלת של מישהו, תראה, מתחיל לשמוע איזה שיר. אתה מחייג למישהו עד שהוא עונה לך? רינגטון. כלומר, אתה מחכה בתור לרופא. עכשיו, פה זה מלא שאלה מאוד מעניינת. כי אני ראיתי הבדל בין הפוסקים מלפני 50 שנה, פוסקים מלפני 20 שנה והיום. לא כי ההלכה משתנה, אני אומר, ההלכה לא משתנה, מה משתנה? המציאות משתנה. יכול להיות שבהתחלה הבאת את הפטיפון הראשון הביתה, אצל ההורים עוד היה פטיפון. אז לכם יש? מישהו יש? היום זה שטרנד שחזר, כן. אז הראשון שמביא את זה הביתה, וואו, חגיגה, אתה פתאום מפעיל את זה ואתה שומע את מוצרט. אני יכול להבין שיש פה משהו חגיגי, ואולי הרי מה יגיד לך? לא כל היום, לא כל בוקר וערב, ובטח לא בבין המצרים. אבל תגידו לי אתם, על עצמכם, כשאתה היום שומע מוזיקה ברדיו תוך כדי שאתה שוטף כלים, אתם שוטפים כלים? עושים מכונה? אתה מרגיש חגיגי? אתה מרגיש וואו? מה?
אני חושב שהמבחן הוא אחרי שלושה
שבועות
אתה לא
שומע
מוזיקה,
ואחרי
תשבר את
הרגלית. נכון.
עכשיו יש שאתה שוטף כלים?
אם זה בא עם זה, אז זה בסדר. אז זה אלה שאלה מאוד מעניינת בפוסקים. האם הכל שכן של ערוך השולחן, שאומר אם אתה לא רוקד שלושה שבועות, בטח שלא תתחיל לנגן לי שלושה שבועות, האם אתה תגיד לי כל שכן שגם לא שומעים שירים מוקלטים? עכשיו אני ראיתי פוסקים, לא הבאתי הכל פה בדף כדי לא להאריך, אבל ראיתי פוסקים שאומרים כל שכן. תקשיבו, הם עשו כל שכן על הכל שכן. אם אסור לנגן בגיטרה ובאורגן ובזה, אז לשמוע שיר מוקלט? כל שכן שאסור. עכשיו, אני רוצה להסביר את הסברה שלהם. תגידו לי, מה יותר איכותי? לשמוע מישהו שבא לפניך ומנגן, או מישהו שבעשרות שעות הקליט באולפן שיר ועשה לזה דיוקים ושיפוצים? יש לי גיס שהוא עוסק במוזיקה. שיר שהוא מוקלט, הוא הרבה יותר איכותי. בדיוק. אבל אנחנו כל כך רגילים בזה היום, שללכת להופעה זה מרגש. כאילו, זה מיוחד. זה אנרגיות. ולשמוע שיר פחות. בכל אופן, יש פוסקים שאסרו, ויש שלא. אני רגע לפני שנגיע לבין המצרים, אני רוצה כן לדבר על כל השנה כולה. כי אני אגיד לכם את האמת, כשהרבה בני נוער שואלים אותי בקבוצות או בפרטי, אז רגע, מוזיקה מותר, ואנחנו עושים בדיוק מחנה עכשיו, וזה קטנה לילדים, אני יכול לשים שם קצת מוזיקה, וכל השאלות האלה, אגיד לכם את האמת, אותי יותר ממה שמטריד אותי בין המצרים, מעניין אותי יותר מה הם שומעים כל השנה. קצת יותר מעסיק אותי. הם באים לשאול בבין הבצרים, הם לא באים לשאול אותי כל השנה. אז זו ההזדמנות. זה מקסים שהם שואלים. תראה, מאוד, הם שואלים המון. אז בוא נראה רגע, מצאתי רמב״ם שאומר לך איזה שיר הוא נותן לו תעודת כשרות ואיזה שיר הוא טרייף, אם יש דבר כזה. בוא נראה. תהפכו את הדף, במקור שישי כתוב ברמב״ם. אגב, זה רמב״ם שמי שיש לו זמן יפתח את הרמב״ם המלא, רמב״ם מדהים, כדרכו שיטתי, מסודר, הוא לוקח את המשנה הידועה, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, במסכת אבות או אל השתיקה, והוא מתחיל להראות לך איך את כל הדיבורים שלך, שאתה מדבר בימי חייך, אתה יכול לחלק לחמש קטגוריות, וזה טוב וזה פחות טוב, וזה פר וממש עושה שם חלוקה מעניינת, ואז הוא מגיע לשירים. לענייננו, בוא נראה מה אומר השירים. ודע, שהשירים המחוברים, מאיזה לשון, באיזה שפה שיהיו, צריך שיבחנו בענייניהם, כלומר בתוכן שלהם. מפני שראיתי זקנים וחסדים אנשי תורתנו, כשיהיו במשתי היין כחופה או זולתה, וירצה אדם לשיר בערבי, אפילו עניין השיר ההוא, הוא שבח הגבורה או הנדיבות. זה שיר חיובי שמדבר על חסד, על התנדבות, וכולי, ירחיקו זה בכל צד מן הרחקה ואין מותר לסם לשומעו. או כשישורר המשורר פיוט מן הפיוטים העבריים, כמו בעברית, לא ירחיקו הוא, וזה לא רע בעיניהם, עם היות בדברים ההם המוזער או הנמאס, למרות שיש שם מילים ממש לא מתאימות. ואומר את זה הרמב״ם, וזה סיכלות גמורה, זה פשוט טיפשי. כי הדיבור לא יעשר ולא יותר ויהיה וימאס מצד הלשון, אלא מצד עניינו. אני עוצר רגע פה ומסביר. אומר הרמב״ם, יש כאלה שאומרים, מוזיקה לועזית, לא בסדר. מוזיקה ישראלית, סבבה. מהרמב״ם, אין בזה שום היגיון. שיר נבחן, לפי הרמב״ם, מה המדד של שיר?
תוכן.
שלפעמים הבן שלי רצה לשמוע שירים, מביא מבית ספר את כל השירים שהולכים, אני מכיר את כל השירים שהולכים, איך הם, הבית ספר. אמר לי, זה שיר חדש של הלקה הזאת, של הזמר הזה. אבא, אני יכול לשים את זה בבית. אני הייתי אומר, יואו, אני אבסיח. אמרתי, אתה יודע, בוא נראה ביחד את המילים. אני לא רוצה לשמוע את השיר, כי לפעמים יש שירים שהם מאוד קליטים כאלה. המנגינה שלהם, ג'ינגל כזה, ואחרי זה גם זה ידבק לי בראש. לא, בוא נראה את המילים ונקרא את זה. זה הרמב״ם. ואז אמרתי לו, מה אתה אומר על המילה הזאת והזאת? אמר לי, אבא, זה רק שיר, אני לא מדבר ככה. אז אני חושב שהרמב״ם אומר לך פה כלל מאוד אמיתי. תהיה כנה עם עצמך, לא עם אף אחד אחר. אם אתה מוכן לדבר ככה, לא יודע, לאשתך, לחבר שלך, אז גם תשאיר את זה. אם אתה לא מדבר ככה, גם אל תשמע את זה. כי אתה בעצם לא מזדהה עם התוכן הזה. טוב, המנגינה היא מדהימה, מה לעשות? לפעמים יש זמרים עם מילים רדודות, אבל מנגינה מדהימה. לפעמים להפך. מה? ווקלי. אז בסדר, אז זה המדד. אומר הרמב״ם, תבדוק מה התוכן של השיר. יש משהו באנגלית, בערבית או בעברית, אבל שהתוכן שלו יהיה תוכן חיובי, שאתה מזדהה איתו. האם, שאלתי את עצמי, האם זה מופיע בפסיקה הלכה למעשה? אני אקרא לכם בקצרה שני מקורות. הלכות שליח ציבור בשולחן ערוך, אור החיים. מה זה קשור למוזיקה? מי יכול להיות חזן? מי יכול לעלות לגשת בימים נוראים? או בכל השנה? אומר לנו הרמ"א במקור שביעי, שליח ציבור המנבל את פיו, מדבר מילים מלוכלכות, או שמרנן בשירי הנוכרים. שירי הנוכרים, מה זה? ממחים בידו, ואם אינו שומע מעבירים אותו. לא נותנים לאדם כזה להיות חזן, כלומר כי הוא עובר על איסור. מה זה שירי הנוכרים? המפרשים אומרים שתי אפשרויות, שתיהם להלכה. אחת, שירים לא צנועים, וזה לצערנו אפשר למצוא בקלות כאלה. שתיים, שירים עם תוכן בעייתי מבחינת אמונה, שירים שיש בהם מימד של כפירה. אגב, דיון מרחב.
למה שמונים
בו, למה שמונים בו, מרמם זה מחוץ לבית
הכנסת.
הוא זמר,
הוא עכשיו
בזה, ומדים אותו בבית הכנסת להיות חזן, אז אם שם, הוא עובד. נכון, הוא לא יכול להיות חזן. עד כדי כך? אגב, דיון מרתק. ויכוח אדיר במהלך הדורות בכל מיני קהילות, באירופה, באיטליה וזה, האם אפשר לגייר מנגינות, ולא עושה מנגינות, חלקם היו מנגינות נוצריות, כאילו מנגינות שאפילו חלקם היו בה שם, תבין מה זה שם? בכנסייה. יש כאלה שאמרו, בשום פנים ואופן. יש מי שאמר, אפילו ראיתי מישהו שמעיד, אני הייתי עובר ברחוב ושומע, לא נכנס חלילה לכנסייה, אבל שומע, כי לפעמים היה להם יוצרים מוכשרים, אתם יודעים, בסוף יש להם הרבה תקציבים, הרבה יכולות, כמו היום במוזיקה, ואז הוא פתאום שאל לך את אונתני תוקף, באיזה מנגינה, שאתה אומר, בוא נה, זה מהכנסייה? טוב, דיון נורא מעניין, האם אתה יכול להפריד את המנגינה מהמילים, וזה גם... היום יש יותר כולה, כי אם אף אחד לא יודע כבר שזה שיר שבא משם, אז זה לא מזכיר לאף אחד דברים לא מתאימים. בכל אופן. ואגב, אני לא אקרא את זה בפנים מחמת קוצר הזמן, אבל מצאתי בשולחן ערוך בהלכות שבת, איך זה קשור למוזיקה. הוא מזכיר שם איזה דיבורים מדברים בשבת, שלא מדברים דיבורי יום חול, סימן שין זין וכולי, תכנונים. ואז הוא מזכיר, אני אקרא רק שורה אחת, מליצות ומשלים, של שיחת חולין ודברי חשק. כלומר, איזה שהם כתבים שיש בהם דברים אירוטיים וכדומה, אסור לקרות בהם בשבת, ואף בחול אסור, משום מגרי יצרה בנפשו. יפה, כן.
האם דבר בשם נוצרים או גם בשם ערביים?
ערביים מהמסגד או ערביים של חול?
שירים חול. מהמסגד.
אז גם על זה היו דיונים.
איך אפשר כל שירי יהודות, כל המנגינות, לקוחות ממש משירים.
יפה, מה זה אומר? שרבים הקלו בזה וסברו שאם אתה לוקח רק את המנגינה ומלביש עליה מילים שהם קודש והם קדושת השבת ועם ישראל וארץ ישראל, אז מה הבעיה? אגב, לפי הרמב״ם, אני יכול להבין, כי הרמב״ם דיבר על מדד התוכן. אסור לך לשיר שיר בעייתי מהמסגד, אבל אם אתה שר עכשיו לקדוש ברוך הוא...
זאת אומרת, תרגומים של שירים מרוקאיים, אני...
כן.
אסורים.
כי, למה? כי...
תלוי מה התוכן.
תלוי מה התוכן. הרמב"ם מגיד, תקרא את המילים. אם המילים טובות,
המילים טוב.
אבל מה, עדיין, ערבי זה לא... ערבי זה לא... דתיות? כאילו, על דת האסלאם? טוב, תראה, אני לא בקי, אני חייב להודות שאני לא בקי בז'אנר הזה.
יש שיר שנקרא שיר על יוסף הצדיק.
אוקיי.
וזה קטע מהקוראן בכלל.
התקלת אותי, צריך לבדוק את זה. אחרי זה, תראה לי אותו אחרי זה, טוב?
לא מילה שיר מרגיש.
וואו.
והאסלאם...
ומי שר את זה?
מי לא?
לא, אבל לא בפיוטים, אלא... כן? אז תראה לי את זה אחר כך, זה מעניין. הבאת לי פה שאלה מעניינת.
יש מעשים של חסידים.
ודאי, נו. מצרפת הם לקחו את המרש הצרפתי ועשו ממנו את הניגון של האדרת והאמונה לחיי עולמים בשבת בבוקר.
הנה.
קולטום, תראו, בואו נסכם. הנה, הבאתם הרבה דוגמאות, בואו נסכם. שרבים הקלו... בלקחת את המנגינה, כי, וזה תואם את הרמב״ם, שאומר מדד התוכן. ומה ששאלת על שיר השירים, הגמרא בעצמה בסנהדרין קוף זין אומרת, שיר השירים, בגלל שהוא בכתבי הקודש שלנו, אם אתה אומר אותו בבית הכנסת, בכניסת שבת, כמו שעושים חלק מהקהילות, נהדר, זה מקדש אותך. אבל אם, כתוב שמה, אבל אם ביין, בבר עם היין והבנות, סליחה שאני אומר, אתה תשיר איזה שיר, איזה, תגיד איזה פסוק ככה מאוד זה משיר השירים, אז כתוב בתורה חוגר רצק, ואומר, תראה מה עשו ממני, תראה לאן לקחו אותי. אז כנראה שההקשר הוא גם משנה. לענייננו, אני חייב להגיד לכם שמעבר לרמב״ם שאומר לנו מדד מאוד מאוד חד, יש פוסקים שאמרו שיש עוד מדד, והוא מי הזמר. מה אכפת לך מי הזמר? מה אכפת לך אם הוא שומר מצוות או לא? תקשיב רק לתוכן, אני יכול להבין שיש פה דיון. למה? כי בסוף זמרים כידוע הם מעצבי תודעה. יש להם השפעה גדולה. ואם אתה מאוד מזדהה איתו ומתחבר אליו ואוהב אותו, יכול להיות שאם הוא לא מייצג עולם ערכים שתואם את עולם הערכים שלך, כל אחד יבדוק לעצמו, אז אולי יש בזה בעיה. יש פסוק במשלי, איש לפי מעללו. רבנו יונה בשערי תשובה אומר על זה, תגיד לי את מי אתה מהלל, עם מי אתה מחזיק, ואני אגיד לך מי אתה. איש לפי מעללו. אם אתה מחזיק מאדם ערכי או שאתה מחזיק ממישהו שהוא מפוקפק, אז הוא שר יפה, אבל גם כבן אדם אתה הוא בסדר, גם הבן אדם לחברו שלו בסדר, היחס שלו לילדים, לנשים, לערכי ישראל, לתורה. בכל אופן, אני רוצה להביא לכם פה מקור אחד מהחסידות, שהם לקחו את זה למקום, היום אולי נקרא לזה השפעה תת מודעת, נכון? יש מסרים תת הכרתיים, השפעה סגולית, והם טוענים, זה מאוד כדאי לשים לב שאתה שומע שירים, שהזמר שלהם הוא אדם טוב, הוא אדם ירא שמיים. למה? אני ישר מדלג לסוף העמוד, בדיקותי מוהר"ן, שזה רבי נחמן מברסלב, הנה מי ששומע מנגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אז זה טוב לו. רבותיי, זה בלי מילים בכלל. אתה שומע מישהו שמנגן, היו כאלה, הוא מנגן לך נפלא. אבל, אתה יודע מה? וגנר, בכבודו ובעצמו, בא ועושה לך, מנגן לך. והוא אנטישמי גדול. היה דיון שלם הזה, אם להביא אותו לארץ, את היצירות שלו, נפל הרמונית. אומר רבי נחמן, אני לא אמרתי לך שאסור, אבל מה אמרתי לך? זה קשה לעבוד את השם. זה יוצר השפעות שאחרי זה לא בדיוק יקרבו אותך אל מקום טוב. אני אגיד לכם איך הם מגדירים את זה. כוח הפועל בנפעל, זה נקרא. כשאמן יוצר משהו, הוא מכניס משהו ממנו ליצירה שלו. טוב, תראו, אני כפוסק הלכה לא יכול לפסוק על פי שיקולים רוחניים כאלה, אבל הם אמיתיים. כלומר, אם ישאלו אותי מה המדד לשיר כשר, אני אגיד רמב״ם, תוכן. זה מה שאמרתי לבן שלי, בוא נעבור על המילים ונראה. אבל אם תשאלו אותי למה יש כאלה ששומעים רק רק שירי קודש ורק זמרים שמירי שמיים, יש סיבה. עכשיו אחרי כל זה, בואו נתמקד שוב בבין המצרים ונראה שזה מאוד מעניין. כי אני אתן לכם פה שתי פסיקות ואני אסביר לכם מה גרם לי להגיע למסקנה שלי. אז הרב עובדיה יוסף כדוגמה אומר, אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרדיו שירי קודש, שימו לב, שירי קודש המלווים בכלי נגינה, בכל מקום בימי בין המצרים יש להימנע מלשומם. אבל בשמחת מצווה וכולי מותר. אומר הרב עובדיה, כל השנה אנחנו מקלים, מתירים לשמוע מוזיקה. שלושה שבועות, אנחנו נחמיר יותר. אולי הוא עשה אולי את הקל וחומר שראינו מערוך השולחן. אם לא מנגנים בכלי זמר, אז מה ההבדל כלי זמר או לשמוע מוזיקה? זה אותו דבר, אולי אפילו זה יותר איכותי. אתה שומע בבת אחת גם אורגן, גם גיטרה וגם בס וגם זה, והכל ככה מתואם. אז זה פסיקה אחת. אבל אני חוזר ושואל אתכם, האם באמת, מוזיקה היא לא ספק משמחת, אבל האם היא חגיגית? הרי לא כתוב, מי שנכנס אב, משביטים את השמחה. אסור לשמוח. כתוב במעטים, אתם יודעים מה דייקו מזה בחסידות, נכון? שחייבים להיות בשמחה גם בתשעת הימים. באמת זה כתוב. רק שממעטים קצת, תוריד את הווליום. מישהי שלחה לי שאלה בקבוצת השאלות והתשובות. יש לי כזה קבוצת שוט כזאת שכל מי שרוצה יכול לשאול, לפעמים אנשים מרגישים יותר בנוח ככה. היא אומרת לי, האם זה נכון מה שחבר שלי אמר, שמישהו אמר לי, לא יודע, חבר שלה או קרוב שלה, תבדקי בימים האלה מה מאוד משמח אותך. בכללי, איזה דברים שמחים אותך? לא דווקא מוזיקה. ותנסי להפסיק לעשות אותם שלושה שבועות. האם זה נכון? אני אמרתי לה, איך אמר לי בברום? איפה זה כתוב? אמרתי לה, אני לא מסכים, אבל גם עם הגישה, הגישה שחושבת שמטרת בין המצרים היא, תשמע, אם אין בית מקדש, אז אתה עכשיו שלושה שבועות תסבול. מכירים את מישהו שהוא לפעמים עובד קשה, אומר, אני סבלתי כל הזמן, עכשיו תריש גם אתה קצת מה זה לסבול. אני אראה לך. אין דין, תראו שנייה, אני קופס למקום י' א', מורי ורבי, אחד מרבותיי, רבי יהושע בן מאיר, שהוא פוסק חשוב, הוא היה ראש שיבה באפרת, בצעירותי שאלתי את מורי ורבי, הרב שלמה זמן אוירבך, מהפוסקים הכי גדולים בדור הקודם, כל השמיעת שבת הלכתה זה ממנו. לגבי שמיעת מוזיקה ושירה, הוא אמר לי שאין איסור הנאה או תענוג בידי בין הבצרים, ואף תשעת הימים, אלא רק מה שעשו חז"ל או המנהג. לא כתוב בהלכה, פשוט תפסיק לשמוח. וגם אל תהנה. ואגב, אם מישהו פה מאוד אוהב מגנום או בן ג'ריס, אז בבקשה לא לאכול את זה עכשיו תשעה ימים. לא כתוב את זה. אין עניין. אני חושב שנכון, יש כמה מנהגי אבלות, אבל אגב, גם לאבל עצמו, אני בדיוק מוציא עכשיו מחדש את הלכות החוברת אבלות, לא כתוב בשום מקום שאבל צריך להתענות. האם הוא צריך לצום אבל? האם הוא צריך לצום?
לא.
לא? האם עדיף שלא יודע מה, שילך יחף כדי שיהיה לו קר ברגליים? לא, נעלי אור, שזה משהו חזק וזה, זה תימנע. כתוב שהוא צריך להימנע רק משמחה מיוחדת, הוא לא צריך לסבול. יש לי נפקמין אותה זה, אבל לא עכשיו. אני מתיר לאבלים, לא עליכם, בטח בימי תמוז אב, להתקלח כשהם מזיעו כל היום. זה לא אני, אבל חייליהו, אני מבוסס, אני לא ממציא הלכות. כי זה לא לתענוג, לא, מקלחת קצרה, לא עכשיו בריכה, ג'קוזי, חצי שעה, לא, לא. זה אסור. כי כתוב שאסור לאבל להתענג ברחיצה. אבל זה שאני מתרחץ, 5 דקות, טיק טק, יוצא. אתם קוראים לזה, זה לשם תענוג? ללכת לבריכה, אז תענוג, אל תלך לבריכה, בתור, שעבל לא ילך לבריכה. ברור, לא הולך.
מה המטרה של שלושת
השבועות? מה המטרה של שלושת השבועות?
זה כמובן לאחינו האשכנזים, אבל הספרדים נוהגים, רק בשבועות שחל פה.
אבל תראה שלעניין מוזיקה, הרב עובדיה יוסף, שהוא ספרדי, כותב כל שלושת השבועות, אז יש דברים מסוימים, שגם הוא מוסכים, אבל אתה צודק שהרבה מאוד הלכות הם רק משבוע שחל בו, אמת. נכון, נכון, הרב עובדיה אומר שמותר להתחתן בימי תמוז. תראו, אני חושב שכשיש לך אירוע קשה כמו חורבן בית מקדש, יש לך שתי אפשרויות איך לקחת אותו. או להגיד כמה נורא, באמת החיים רעים, באמת אין מקדש, בוא נזכר שבעצם לא טוב לנו. כל החיים, היהדות אומרת לך, תכיר תודה על מה שיש. תגיד מודה אני, שעשה לי כל צורכי, ופתאום 3 שבועות מה תגיד? תקטר, כל גרוע פה, אין לנו כלום, זה הכל בגלל חורבן המקדש, זה לא הגיוני. אבל זה גישה אחת, כמו זאת מהוואטסאפ, ששאלה אותי אם לחפש כל דבר שמשמח אותה ולהשביט אותו. אפשרות שנייה, זה ימים שבהם אתה רוצה, אני אקרא לזה במילים שלי, לעורר קצת געגועים. קשה להתגעגע למשהו שאני לא מכיר, אני לא יודע מה זה בית מקדש, גם סבא שלי לא סיפר לי מה זה בית מקדש, כי הוא לא היה שם. תעורר טיפה געגועים. אז נכון, חתונה, שזה שמחה מאוד גדולה, החתונה, רבים נוהגים שלא לעשות. ולאט לאט יהיו מנהגים של בשר ויין, אבל אתם יודעים, זה לא כדי שתסבול. רגע, אבא, למה לא אוכלים בשר? אתה יודע, מתי? איפה בשר הקורבנות שלנו? אתה יודע איך היה נראה העולם שיש בו בית מקדש? כמה הרמוניה, כמה רוחניות, כמה שלווה, כמה דברים טובים באים כשיש מקדש? כלומר, זה ימים שבאו לעורר אותי ולעצור את השגרה, אבל לא ממקום של סבל, אלא ממקום של כיסופים וגעגוע. אני בדיוק עברתי עכשיו דרך אבא שלי, אבי מורי, עובדים בעידון יחיה, ואני אמרתי לו, אני רוצה להביא חרוז מהספר החדש שלך. זה לא פרסום, זה בסדר, אני לא מוכר פה את זה, אין לי אחוזים גם. אבל אם דיברנו על לימים שצריך להוסיף בהם אהבה, זה ספר של חרוזים כאלה, בעיקר על זוגיות, אבל אני אביא פה משהו שנכון בכלל הימים האלה, אהבת חינם. חרוז, צירבו לפני הכל את הכלל המבחר, תאהבו יותר מאתמול ופחות ממחר. לא, יותר מאתמול ופחות ממה שנאהב מחר. ומורי ורבי רבי שוב בן מאיר פה במקור י"א, שלא נספיק לקרוא את כולו, הוא א', יש לו מאמר ארוך על זה. הוא אומר, תסתכל בפוסקים הקדומים, מגן אברהם, ערוך השולחן, הם דיברו על זמר שבא ביחד עם סעודה. עכשיו אני מבין את זה, אתה גם עושה סעודה גדולה עם החבר'ה, אתה מביא מוזיקה, תשמע, זה מה שתקרא, מסיבה. לא, זוכרים לא, שהוא אומר בפורש ערוך השולחן, לא מצאתי שאסור לעשות סעודה לבד, בלי מוזיקה, והוא הדין שלא אסור לשמוע שירים לבד, אם זה לא עם סעודה. והוא אומר, בשם רב אברום, וגם אני שמעתי את זה מרב אברום, שהוא אמר, מה המקור לאסור? עכשיו תביא לי את הרב עובדיה, בסדר גמור, אני מאוד מכבד את הפוסקים ב-50 שנה האחרונות, אבל בעצם בפסיקה, בהשתלשות הפסיקה לאורך הדורות, לא דובר במפורש של שמיעת מוזיקה, ועוד מוזיקה לבד, בלי עוד איזה הקשר. עכשיו אני יודע שיש פוסקים רבים שאוסרים, אבל כשאני בא לפסוק הלכה, מעבר, ראיתי פוסקים לפה ולפה. איך נכריע? אז אני אגיד לכם את האמת. מצד אחד אמרתי, אם לא נעצור במשהו את השגרה, אז הימים האלה יעברו לנו ככה, ויש עניין קצת להרגיש אחרת בימים האלה. מצד שני, איך אמר רב אהרון מקרלין, שאני צאצא שלו? עצבות זה לא עבירה בתורה, לא כתוב בדאורייתא. אבל דרך עצבות אתה בקלות מתגלש להמון עבירות. כשאדם אין לו, כשלא במצב רוח טוב, הוא כועס, הוא מרשה לעצמו דברים אחרים, הוא... אין עניין, אני לא חושב שיש שום סיבה שעכשיו שלושה שבועות אנחנו ניצור עם מדוכה, אנחנו במלחמה, אתה מנסה להרים את הרוח, להגיד שיהיה טוב, להיות אופטימי, לחזק את מה שכן, ולכן, אוי, אני רואה שאיפה חיים? אני חרגתי, נכון? השיעור כבר אמור להתחיל? הרב חנניה, מי עכשיו מביא?
יש מחליף
לחנניה. שולם הלחם. אז אני אסכם ואומר, עד ראש חודש אב, אני כתבתי בספר שלי שעד ראש חודש אב, מעיקר הדין מותר לשמוע מוזיקה, אבל כתבתי איזה מוזיקה? יהודית בלי תוכן שלילי, זה בגלל הרמב״ם. זה מתחיל עוד הרבה לפני הפוסקים שלנו. בתשעת הימים, רגע, אבל אמרתי בלי ריקודים, לא לעשות ערב קריוקי, זה אין יותר, כי זה כבר באמת, עשית פה אירוע של שמחה.
אבל שלא הוספת שזה רק לאחינו
אשכנזים. לא, התרתי לכולם. התרתי גם לאחינו וגם לאחינו ולאחיותינו, כולם התרתי. כולם בכלל היתר. ואני רוצה לאחל לנו שבימים האלה... כן. מנהג ירושלמי העתיק. וואו, אתה בא מירושלים? אבל אתה מכיר. וואה, טוב, זה שאלה טובה, אבל אני לא אצליח עכשיו. סיכומו של עניין, כן צריך להרבות באהבה. כן צריך להיות בשמחה, אבל לבטא את זה שנמנעים משמחה יתרה. אל תלכו להופעות מוזיקליות בימים הקרובים. כי בכל אופן אנחנו רוצים לעורר געגועים וכיסופים. מאחל לכולנו שנזכה לשמחות. לראות את בית המקדש בנוי בתפארתו. תודה רבה.